חייבים להתעסק בהלכות החג המתקרב בפורים, נכון? יש המון הלכות, פורים מורכב בכמה, מספר מצוות ייחודיות ששייכות רק לחג הזה, והמון חומר ומעט זמן לשיעורים, נקווה שנספיק כמה שיותר בשתי השיעורים הללו, כי בעוד שבועיים, הרי אנחנו כבר נהיה בחג הפורים עצמו. אז נתחיל בהלכות שבת זכור, כן, לא בשבת הזו, בשבת שאחר כך, יש שבת זכור, שיש קריאת פרשת זכור שעשה לך עמלק וכו'. אז חיוב סירת פרחת על עמלק, זה חיוב בן התורה, כתוב אותם זכור את אשר שכר עמלק. על הכתחילה צריכה הקריאה הזאת לעשות בקריאת התורה בציבור, וקבעו את הזמן הזה לשבת שלפני פורים. עכשיו, אם מישהו מסיבה כלשהי לא יכול היה להגיע לבית הכנסת בשבת זכור, יכול להשלים את הקריאה הזאת בפורים. בפורים עצמו גם קוראים את הפרשה של מלחמת עמלק, מסתיים במילים של לזכור את ה... כן, ויבוא עמלק וירחם בישראל ברפידים, זה הקריאה של פורים. אז להגיע לבית הכנסת לפני המגילה, כן, שקריאת התורה אחרי תפילת שחרית, ואז להקשיב היטב לקריאת התורה, ושם הוא ישמע כבר את האש שזכרת עמלק, במידה ובסיבה כלשהי לא יכולה להגיע לבית הכנסת בשבת זכור. מישהו בכלל מסיבה כלשהי, שתהיה רק מסיבה שמחה ומאושרת, אז היא הולדת בבית חדר לידה. בכלל לא יכולה להגיע לשמוע את שבת זכור, אבל בשבת זכור, לקחת חומש ולקרוא מתוכו את הפרשה הזאת, פרשת את הפסוקים הללו של שכירת בחיית עמלק, ו... מי שיודע, אז עדיף כמה לעשות את זה בטעמי המקרא. נשים, מה עם נשים? גדולי הראשונים והאחרונים, חושבים שגם הנשים חייבות בזה, אבל מצד שני אומרים שבספר החינוך מפורש שהן לא חייבות, בגלל שהן לא יוצאות למלחמה. בקיצור, ההכרעה היא שלמרות שמן הדין אולי הן לא חייבות, אבל מצווה יש בזה. ולכן אנחנו רואים באמת, עם ישראל, איך כתוב, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם, ותנאים והמוראים אמרו לתלמידיהם, פוק, חזי, מי עמא דבא. אתה לא יודע איך ההלכה, לך תסתכל בחוץ, תראה איך שנוהגים, וכבר תראה, תבין את ה... איך צריך לדבר מעלה. אז נשים מאוד מקפידות ומחמירות ומשתדלות לקום מוקדם ולהגיע לבית הכנסת, עושים כל מיני תרגילים איך בכל זאת. אבל צריך לדעת לעשות מיד ספר תורה במיוחד לקריאה הזו, שלא במשך לקריאת התורה, יש מקומות שמכריזים, שבשעה 14:00 יהיה מניין מיוחד לנשים לשמוע קריאת בחיית המלך. האם מוצאים ספר תורה במיוחד? זה לא פשוט. בשעת התחג שממש אין דרך אחרת, יש מתירים, אני במקום אחר הערכתי בנושא הזה, אבל כתחילה שאנשים ישמעו את זה בהמשך יקיעת התורה, ואם באמת רוצים לעשות את זה באופן מעודר, שיהיה גם אפשרות לאנשים להגיע, וגם שלא יצטרכו להגיע בבוקר לתפילה, אז אפשר לעשות את זה במשך לקריאת התורה של מנחה. כידוע שבשבת גם במנחה יש קריאת התורה קצרה, שתי שלוש קרואים וכולי. אז כבר מוצאים את הספר תורה לקריאת התורה של תפילת מנחה, אפשר במשך לקרוא את הפרשה הזאת, לגלול את ספר התורה לאחורה וקדימה. כי בעצם זה גם בקריאת התורה בשחרית, זה לא בהמשך ישיר לקריאת התורה, ופרומותים את ספר התורה, אז זה יכול להיות דרך טובה. זה גם בנגע לילדים, זה בכלל הרבה יותר חמור, כי גם אלה שמתירים להוציא ספר תורה, במיוחד לקריאה הזאת לנשים, אומרים כי סומכים על הפוסקים שסורים שנשים גם חייבות. למרות שמענו קודם שזה לא ברור. אבל ילדים קטנים הם בטח לא חייבים, הקטן פטור, יש שנייה של חינוך, אבל הם ילדים פטור, אז הוציא ספר תורה במפצועים, כי רוצים שילדים קטנים ישמעו את פרשת זכור, זה לא פשוט. אני רוצה להגיד אסור, אבל פשוט זה לא. ולכן אני רוצה לעשות את זה בצורה נכונה, שהיא גם מתאימה על פעל אחר, להכריז שבשעה זה וזה יהיה קריאת פרשת זכור, ולקראת את כל הילדים, אבל גם שיש שם מניין של גברים שהתפלו מנחה, ואז יוציא את ספר התורה לקריאת התורה של מנחה, ובהמשך יחידו ועכשיו הולכים לקרוא את פרשת זכור, זה נפלא, זה נכון. אז אנחנו עוברים מהר מהר, אחרי שכבר אנחנו נסתדר בזאת של שבת זכור, מגיע המועד הנוסף בלוח העברי של תענית אסתר. יש תענית אסתר בערב פורים בפרזים, כמובן ב-י"ג באדר, יש את תענית אסתר. מה פתאום מתענים בתענית הזאת, ולמה קוראים לתענית אסתר? אנחנו תמיד משתדלים מאוד להתחבר ולומר את ההוראה הנפלאה שהרבי אומר בעניין, שבעצם התנית הזאת כתוב בכל הפוסקים, שהיא לא קשורה לתנית שסתר המלכה, הורותה לעם ישראל להתענות, והיא תענתה גם כשלושה ימים לילה ויום, כי זה היה בסביבות חג הפסח כידוע, כי כתוב במגילה עצמה שזה היה בסביבות חג הפסח. אז זה הייתה תענית בגלל שכשיוצאים למלחמת מצווה, שיוצאים למלחמה, צריך להתענות כדי שיצליחו במלחמה. והמלחמה הזאת הייתה מלחמת מצווה, מלחמת חובה. אלא שהייתה פה בעיה מסוימת, מכיוון שמלחמת מצווה, מלחמת חובה, כתוב שיצריך חתם וחדרו וקלה מחופתה, אז כל עם ישראל היה במלחמה הזאת. מי נשאר בבעיה? ואלה שיוצאים למלחמה, כתוב ברמה שאסור להם לצום, כי זה מחליש אותם ולא יצליחו בקרבות. אז היוצאים למלחמה לא צמים. מי הם יוצאים למלחמה? כל עם ישראל. נו, אז מי צם? הייתה אישה שהייתה בחצר המלכות של המלך אחשוורוש. הייתה המלכה. היא כמובן לא יצאה למלחמה הזאת. היא הייתה היחידה שצמה. ולכן נקרא תענית, אסתר זה התענית שאסתר צמה בו. ובכן, אישה שהיא בהיריון, או אישה שמוגדרת מניקה, שהגדרה של מניקה, הגדרה הלכתית זה 24 חודש אחרי הלידה, למרות שהיא כבר לא מניקה, שלא דבר על חולה שהם בסכנה, כל אלה לא צמים בצום הזה. גם מי שמחמירים בשאר הצומות, צריך לדעת שבצום הזה כתוב מפרש בפוסקים, דווקא משמה ברורה, יש בשל אברום שבבושץ, ועוד פוסקים שהלכה למעשה שמישהי בהיריון, או שהיא בסביבה בחודש אחרי הלידה, או שאדם חולה למרות שלא מחלה מסוכנת, הוא חולה, יש ברחון, תעננות וכיוצא בזה, לא צריכים לעצור בעצור הזה. אבל כותבים שאני מצטט את ראשון הפוסקים, ומכל מקום ימעטו קצת באכילה ושתייה, לכלול את עצמם מהציבור. ובטח שלא לאכול מעדנים ודברי מתיקה, להסתפק באכילה שנדרשת כדי לשמור על הבריאות. חתם וקלה בשבעת ימי המשתה, זה לא זמן עונת חתונות עכשיו, במערית תופסים חתונות, עוד מעט מגיע חודש ניסן, וזה כבר יגיע ימי הספירה, אז אנחנו, כידוע זה זמן שיש שם בחתונות, ואז בהחלט החתם והקלה, יוצא להם הרבה פעמים שבשבעת ימי המשתה שלהם נמצאים בתענית אסתר חלה בימי שבעת ימי המשתה. יש פחות דבר פוסקים מהם אם חייבים לצום או לא חייבים לצום, אבל הם נוהגים להורות כדעת המקילים. המשנה ברורה נוטה להקל בזה, יש ספרי שו"ת מאוד רציניים שמחמירים, וכף החייבים פוסקים כאן וקיצר. הלכה למעשה בדור החלוש שלנו, וכבר צמו ביום החופה, ואלה כבר כוח לצום עוד הפעם, אנחנו נוהגים להורות להקל עם שבעת ימי המשתה, אתה מקלה, צמו ביום החופה, שלא יצטרכו לצום בצום הזה. שטיפת הפה, כתוב בפוסקים נושאי כלי השולחן, שהסיבה שאסור לשטוף את הפה בצום, כפי שכתוב גם בספר המנהגים, כתוב שבכל בוקר לפני שעומדים בברכות השחר, לשטוף את הפה, חוץ מביתן הציבור, נכון? כתוב בשולחן ערוך. אבל כתוב שהטעם הוא מכיוון שחשש שמא יבלע. אז לכן כתוב בפוסקים, שמי שמצטער מזה שהוא לא שולף את הפה, בדרך כלל אנשים שמצחצחים שיניים כל בוקר, זה מאוד מפריע, ודביקות וגם מהריח והחמיצות, בקיצור, לא נעים. אם אדם מצטער, מותר לו, אם מצטער כשהוא לא שוטף את הפה, אז מותר לו, אבל בתנאי שיקופף את הראש ויקרסו בעין והגרון, וכשהוא שוטף, בית כשהוא עושה את זה עם משחת שיניים או עם מי פה, ההיתר הוא עוד יותר טוב, למרות שנשמע משחת שיניים מי פה, זה כבר ממש, אני לא מרגיש שאני צער. לא, דווקא זה, כי כל הסיבה שמה אתה תבלע את המים, אבל כשהמים האלה מעורבים במשחת שיניים, החשש שלה תבלע נוחת עד כמה מדרגות אחורה, ככה שזה עוד יותר מוסיף ביתר. חשוב להודיע, ואני מזכיר את זה כל שנה, ובכלל שיעורים האלה שבדיני המועדים פחות או יותר חוסרים על עצמם כל שנה, פה ושם יש הדגשים חדשים שמתחדשים מזמן לזמן. אבל אנחנו נזכיר את הספר הזה מספר פעמים במהלך השיעור, זה הספר קו הישר. קו הישר הספר נתפס בלי אין סוף פעמים התפיסו זה שוב ושוב, וזה תורגם לשפות המדוברות ביידיש, יש תרגומים לזה, ובדורות הקדמונים זה היה ספר חובה, נשים לא למדו הרבה, אבל היו קורות ביידיש, היו לומדות קורות את קו הישר. קו הישר נחשב למה שנקרא גורי האריזה, למרות שהוא היה תלמיד ישיר של הארי הקדוש, אבל דבריו נחשבים לדברי קבלה. יש לו מספר פרקים בספר שלו, בפרקים האחרונים, פרק 97, פרק צדיק זי והלאה, שהוא מדבר על סביבות חג הפורים. מאוד מעניין. אז הוא כותב בנוגע ליום הזה שאתה נתנס את הדברים נפלאים, שעם ישראל בזמנים המיוחדים שלנו, שכל כך זקוקים לרחמי שמיים, מאוד חשוב להפנים את המילים שלו, ואני מצטט את לשון קודשו. יום תנית אסתר הוא מסוגל מאוד שהתקבלו תפילותינו. מסוגל מאוד. בזכות מרדכי בן אסתר. וכל מי שצריך רחמים, על איזה דבר שהוא צריך להתפלל, ייקח פנאי לעצמו ביום תנית אסתר. או תוך כדי, ייקח פנאי לעצמו, כבר יקדיש זמן, ביומה תחילה מזמור חב"ד בספר תהילים, למצח על איילת השחר, כשדרשו חז"ל, שזה איילת השחר הזאת אסתר, זאת התפילה של אסתר המלכה, שהתפללה, כלי, כלי, למה זפתני וכו' וכו'. ואחר כך ישפוך שיחו לפני השם, לשפוך את שיחו, ריבונו של עולם, צריך ישועה, עם ישראל צריך ישועה, ויבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, שבזכותם יעתר לו הקדוש ברוך הוא, ויפתח לו שערי רחמים, ותקובל תפילתו ורצון. עוד הוא כותב, יום תנית אסתר הוא יום של רצון ואהבה, ולכן מסוגל יום זה שהתקבלו בתפילות. מאוד מעניין. יום של רצון ואהבה. יפה. ובכן, אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו מתקרבים יותר לפורים, יש מצוות מחצית השקל, כן? בערב פורים, אז בכל המקומות חוץ מירושלים, זה בשקיעת המגילה בלילה, ערב פורים, אחרי תפילת מצוות, לפני תפילת מנחה, אחרי תפילת מנחה של ערב פורים, של תנית אסתר, אז נותנים את מחצית השקל, כפי שנדבר מה זה ואיך זה. בירושלים יש פה בעיה, כיוון שתנית אסתר זה לא ערב פורים שלנו. פורים של ירושלים זה יום מאוחר יותר. אז המשמעות לכאורה מספר המנהגים ועוד מקורות בכף החיים ועוד שזה קשור לצום. קשור לתענית, ולכן גם בירושלים ייתנו תענית אסתר אחרי מנחה. צד שני, יש כאלה שעושים את זה, כמי שזה קשור לקריאת המגילה, איכשהו, אני לא תפסתי בדיוק איך, אבל עובדה שכאשר התפרסם בשעתו, שהגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שבאמת היה פוסק הדור, זכר צדיק לברכה, הוא, למרות שבבית הכנסת שהוא היה מתפלל בו בשער החסד, הוא אמר לשים את הקופות למחצית השקל גם בתענית אסתר, אבל הוא בעצמו הנהג לתת את זה בליל קריאת המגילה, כלומר לפני תפילת הערבית בלילה של המחרת, ירושלים. טוב, כל אחד שינה כפי שנוהג, על כל פנים מה זה? מחצית השקל זה שלוש מטבעות שנקובות בערך של חצי. זה מעיקר הדין. כלומר, לא משנה אם זה חצי שקל או חצי יורו, לא יודע אם יש מטבע כזאת, אם יש. אז לא בכל מטבע ולא בכל מדינה יש את המטבע בערך של חצי. גם פה בארץ היו שנים, שנים, שנים רבות שלא היה כזאת מטבע. היה מטבע של חצי. היה כך וכך פרוטות וכך וכך אגורות, לא היה חצי. כיום יש פה מטבע ישראלית שנקובה חצי שקל. אז אין שום בעיה, שלוש מטבעות כאלה שמים לקופה, שנמצאת שם על הבימה בבית הכנסת, בדרך כלל על השולחן, ונשם מחצית השקל וצרתת בשביל עצמו, נשוי צרתת גם בשביל אשתו, יש ילדים לצאת בשביל כל ילד, כלומר לוקחים שלוש מטבעות שמים בקופה, עוד שלוש מטבעות וחצי שמים בקופה בשבילי, בשביל אישה, בשביל הבן הזה, בשביל הבת הזאת וכו'. אם אין לנו כל כך הרבה חצי שקלים, אין בעיה. אם יש בקופה שלוש מטבעות חצי שקל, אתה יכול לשים מסל שקל בקופה ולקנות מהקופה את שלוש המטבעות, לשים אותם. שוב, לשים מטבע ולקנות את שלוש מטבעות ושוב לשים אותם בשביל האישה, בשביל הילדים, וככה לעשות את זה. יש עוד כל מיני שיטות במחצית השקל, וזאת השיטה המקובלת והמחויבת הלכתית. צריך לדעת שאת המטבעות האלה לא נותנים ממעשר גלד, כן? נצדקה, כספי מעשר, מעשר כספים, אבל את כל מצווה שהיא מחויבת, שמוטלת על האדם, אדם לא יכול לצאת ידי חובה, מצווה שמה שנקרא הקרקף, כלומר שאדם מחויבת, שמונחת על ראשו, שהוא צריך לתת אותה, ולצאת את נכון בכספים של דבר שלך, זה כספי עניים, כספי מעשר, זה כספי צדקה, עניים, לא משנה, זה כספי צדקה, שאתה כאילו הגבי צדקה ממונה למחזיק אותם בכיס שלך, ונותן למי שצריך ומתי שצריך, אבל זה לא כספים שלך, וכשאתה מחויב במצווה, אתה לא יכול לעשות אותם מכספי מעשר, אם אתה מחויב לתת 300 שקל, מכספים שלך ולא מכספים. לאיזה מטרות מחצית השקל, בפוסקים כתוב, וגם לגבי שבית הכנסת להוצאות בית הכנסת, בפוסקים אחרים כתוב גם כן, תמידי חכמים שהם נצרכים, וביסוד בשורש העבודה הוא כותב לתת, שנותנים אותה לאיזה אביון הגון. ידוע לשו, אני הגון, נותן. אוקיי. ובכן, אנחנו מתקרבים לפורים, אז כדאי לדעת, ושהרבי כותב בליקוטי שיחות חלק חפה אלף עמוד 490, אני מצטט, כשאישה המעוברת, אישה בהיריון, עושה בהכנות לפורים, או במצוות הפורים כראוי, הרי גם העובר עושה, כי העובר ירח אמו, ככה כתוב זה לשון תלמודית לגבי עניינים הלכתיים מסוימים, הוא בא ירח עם הוא, הוא בא הוא כאילו איבר מסוים, איבר האישה, כמו שהירח של הבן אדם ירחו חלק מהגוף, כאן גם הוא בא אחרי הגוף, כשאישה מובדת עושה אחת לטפול, אז גם הוא בא עושה. הנה ציטטו כבר דברי הרבי, נתקדם לפורים עצמו, בגדי שבת, האם? ללבוש בגדי שבת לפורים. אז נוהגים ללבוש בגדי שבת ביום טוב, ובקו הישר אני נחפה, שוב מזכירים את הספר הזה, בפרק צדיק צד, פרק 99, הוא משבח במנהג הזה, אני אצטט את לסונו, הוא כותב ככה, במדינות פולין, כדי שהמנהג הזה לא היה כל כך באותם שנים, באותן תקופות, לפני 300-400 שנה, לא היה כל כך מקובל, אז הוא מספר שבפולין ראיתי מנהג הגון. מה המנהג הגון שראה בפולין? הם מלבישים והולכים לבית הכנסת בבגדי שבת ויום טוב. אז עכשיו יש כאלה שמודדים כיום, שבשביל ספר מנהגים כתוב, שמנהג הרב, כלומר האדמו"ר הרבה, שהוא לובש בגדי שבת. אבל בדורות האחרונים, בעשרות השנים האחרונות, חסידים אימצו בכלל את כל המנהגים, גם כאלה שמנהגי הרב, ולכן ככה נוהגים כולם, בדרך כלל רובה דרובה, שעולפים בגדי שבת. עכשיו, דבר חשוב לעולם הגברים, גם מי שלא יכול לטבול במקווה בכל יום, כן, חסידים מקפידים הרב תרבה, כותב בדקות התורה, שיש שלוש הכנות לתפילה, זה לימוד החסידות, וחדרה. דברים זה תבילה במקווה. אז חסידים משתדלים להגיע קודם למקווה כשהם יכולים. אבל גם מי שלא יכול קודם להגיע למקווה, בערב פורים זה חשוב מאוד ללכת למקווה, כמו בערב שבת. וכאן הוא כותב שם בקו הישר, על כן חיוב גדול, כך הוא קורא לזה, חיוב גדול עלינו לתאר את עצמנו במקווה קודם שהלך לבית הכנסת. כדי שיהיה טהור, לקבל אור טהורה והשפעה טהורה. כפי שבהמשך עוד נצטט לשונות ממנו ומאוד בגדולי החסידות, איזה אורות נפלאים מושפעים עלינו בשעת קריאת המגילה. אני לא במשגר שנשתלב, חיוב גדול הוא ולתאר את עצמנו. ועל דרך זה מצאתי גם מיסוד בשורש העבודה, כפי שעשיתה, שלא מוכן. כשלא מכיר את הספר, זה ספר מאוד מיוחד, מאוד מיוחד, חיבר אותך בגדולי הצדיקים, שהיה בתקופה בזמן הבעל שם טוב, המגיד במזיד, בסופר שהוא, בהקדמה כתוב שהוא הגיע למגיד ורצה להתקבל את סוף, ואמר לו שהוא כבר קיבל את כל דרך החסידות, בעצמו בדרך עבודת השם שלו, כך שהוא לא צריך. בכל מקרה הוא כותב ככה, ביסוד לשור של הלאה. מצאתי כתוב על רב חיים ויטל. חיים ויטל זה התלמיד המובהק של ארי הקדוש, שחיבר את כל כתבי ארי הקדוש, יש לנו זה כתבי אריזה שכתב רב חיים ויטל, שקודם מנחה זו, תפילת המנחה של תניסטסטר, היה טובל את עצמו במקווה טהרה, בשביל קריאת המגילה לערב. ולכן גם אם בירושלים זה לא בתנית אסתר, אז בערב פור, כן? כי זה בשביל קריאת המגילה בערב, וכן ראיתי רבים נוהגים, כן, כך כותב את זה. אנחנו מגיעים כבר לקריאת המגילה, התקדמנו, כן? משקיעת החמה אסור לאכול ולישון. זוכרים את זה מלכות בדיקת חמץ, ועוד כמה הלכות, כן? מקריאת המגילה, משקיעת החמה, אסור להתיישם לאכול סעודה, אסור ללכת לישון, אתה צריך קודם לשמוע את המגילה, אפילו שאינה מועד. אבל שתייה, אז בלעדי מצוות הכוכבים מותר כל לשתות, חוץ ממשקה משקר, לא משקה ויין, כן? אבל עכשיו צריך לשמוע את המגילה. אז מן הדין, ברגע שיוצאת הכוכבים, אתה יכול לקחת לשתות כוס קפה ולהלך לשמוע את המגילה. אבל עם ישראל, כפי שאנחנו רואים בפועל בעולם, נהוג שמגיעים לבית הכנסת, בנחה, ערבית, וקיעת המגילה, מתעצבנים קצת על הילדים שמרבים בלהקות את המן, כי אנחנו נורא רעבים, אבל זהו, ככה נוהגים, אבל למעשה, הלכתית, אם מישהו שערני רוצה לשתות לפני כן, אין שום בעיה. ברגע שיצא את הכוכבים, מותר לשתות, וכשיש צורך גדול, גם מותר טעימה. מה זה טעימה? פירות, ירקות, דברים שבחתם האחרונה ברו נפשות, נקרא טעימה. עכשיו, מה קורה עם מישהו שמרגיש שהוא לא יכול לשמוע מגילה, אם הוא לא ילך לישון קצת? נכון, כתוב שאסור, אבל מה אני אעשה? אני ירדם מציקה את המגילה, אז הפסדתי הכל. אז מותר רק אם ישים שומר, מישהו שיזכיר לו, שיעיר אותו, שלא יפסיד את המגילה. עכשיו, כל זה אמור גם בבוקר. קמנו בבוקר, חובת תפילת המגילה של הבוקר. ולכן, גם מי שמהדרים לאכול מזונות כל בבוקר לפני התפילה, צריך לדעת סטופ. אתה צריך לשמוע מגילה, היום זה לא יום רגיל, אתה לא מדובר כאן לאכול לפני התפילה. שעל זה הסתדרת עם הפסקים, הפוסקים וכו', וכל מקום להרים בזה. אבל, בסדר, אבל כשמגיע ליום הזה, אתה אל תוכל מזונות. שתי כוסות קפה אפילו, ולך לבית הכנסת, גם התפללת כבר שחרית. כך שאין לך בעיה לשתות. לאכול לפני התפילה, אבל אתה לפני קריאת המגילה, זה מה שעובד צריך לאכול. וכל עוד לא שמעת את המגילה, אסור לך לשבת ולאכול סעודות, או לאכול בני מזונות יותר מהשיעור. ובכן, זמנה של קריאת המגילה כל הלילה, עד עלות השחר. קורה בכלל בחורים שיוצאים לעסוק בכל מיני מבצועים ולקרוא מיני. מגיעים מסיני, מכל מיני מקומות, מגיעים באחד בלילה. כן, כשאתם מגילה, מן הדין, זמנה כל הלילה, עד עלות השחר, אבל כתבו הפוסקים שצריך להדר, לא לאחר אחרי חצות, אם אפשר. אבל אם זה קרה, עד עלות השחר. בשחרית, לא לפני הנץ לכתחילה, אבל בדיעבד גם שקרה, את המגילה, ומסתבר, מסתכל לשון, אוי ווי, היה נצח רק בשעה פלונית, ואני כבר קראתי בשעה קצת לפני כן, אם זה אחרי עלות השחר, אז בדיעבד יצאת ידי חובה. מה קורה אם אדם לא קרא כל היום, והגיע כבר בין השמשות, כבר אחרי השקיעה ולפני צאת הכוכבים, זה מצב ספק, נכון, בין השמשות זה ספק, כי הוא ספק לא אלא, אז שיקרא את המגילה, אבל בלי ברכה. ספק ברכות להכיר, נכון? אז בפוסקים כתוב ככה, אני אצטט את הלשון של גדולה פוסקים, הבח והטס, לקרותה ברוב העם ולבוא עם אשתו וילדיו לבית הכנסת. ופוסקים, סביב לשולחן אנחנו מוסיפים שאפילו יכול לכנס 10, יכול לאסוף 10 שכנים, בכל מקום מצווה מן המופרע ללכת בית הכנסת, שוב, הוא ואשתו ובניו, לשמוע מגילה ברובם. ואף פשוט כתוב שאתה לא צריך ברובם, או זה צריך ללכת דווקא אולי את הכותל, או את בית הכנסת הכי גדול בעיר, לא. יש לך בית הכנסת קבוע, שאתה מתפלל, תלך לאותו בית הכנסת. אבל בעיקרון, שיהיה מקום של מתפללים ציבור. עכשיו, אדם שהגיע לבית הכנסת, רק הסכמתי, אבל צריך לדעת גם כן, נדבר על זה יותר בהרחבה בהמשך. אנחנו חייבים לשים לב שיש את העיקר, העיקרים זה של לשמוע את המגילה, מתחלה עד הסוף כמו שצריך. אז אם להביא את האישה והילדים לבית הכנסת, יגרום לכך שיהיה בהנהגה עברת, שיהיה הפרעות לשמיעת המגילה, אם זה לנו בעצמנו ההורים, או זה לציבור הרחב, אז צריך לדעת שהאיבה מחשב הפסד מצווה כנגד שרה ורק כנגד הפסדה. לא לגרום לכך שאנחנו רוצים לעשות איזה הידורים בשעה שאנחנו מפרים לעיקר. כן? אבל אם זה מסודר, אפשר בעזרת נשים, אני בעזרת הגברים, ואפשר לסדר את זה בלי עצבים ובלי מתחים, ובלי בלגנים, אז זה הסדר לכתחילה. אבל צריך תמיד לעשות את החישוב הנכון. מה קורה כשאדם מגיע לבית הכנסת? פורש כבר יצאו לקרוא את המגילה, אבל שהולכים לקרוא את המגילה, סליחה, הולכים לקרוא מגילה, אבל הוא לא התפרש אחרית עדיין. עכשיו יש מניין, קוראים את המגילה. מה לעשות? אני אבל לפני התפילה, מה יהיה פה? מה לעשות? על פי ניגנה כתוב, תשמע את המגילה בציבור. תשמע את המגילה בציבור, זה דבר חשוב מאוד, פרסום הניסה. תתפלל אחר כך שחרית, למרות שזה לא הסדר. הסדר אמור להיות תפילת שחרית, יד התורה ואחרי כן מגילה. אבל אם איחרת, תהיה הסיבה אשר תהיה, תשמע מגילה. אבל על פי הקבלה, כתוב, הכף החיים, חושבים מתייחסים גם כן על פי פנימיותנים, כותבים להתפלל קודם, ואחר כך לקרוא את המגילה, כיוון שיש סדר בדברים, בסדר, עליית העולמות, כמו שפותח סידור, הסידורים המובחרים, המשובחים, הסידורים ספרדים בעיקר, אז כתוב תפילת העשייה, תפילת היצירה, תפילת הבריאה, הכותרות למעלה, עד החשבונה, תפילת האצילות, כלומר, יש סדר בדברים בעולמות, אנחנו מתחילים להפך את הסדרים, מקדימים את המאוחר, אז זה דלגם בעולמות עליונים. אז נכון, הפוסקים שמתייחסים לקבלה, אומרים שתתפלל קודם, אחר כך תקרא את המגילה. אבל כמובן, זה רק אם תוכל לשמוע את המגילה בציבור, גם אחרי התפילה. אלא מה? הגעת עכשיו לבית הכנסת, עכשיו יש לך מניין מסודר שלך, שאתה רגיל בו, אז מה אני עושה קודם? ואני אומר לך לא, אתה עכשיו תלך להתפלל יפה, איך תלך לירושלים, תלך לזכר מוישה, תלך פה, תלך שם, תחפש לך מניין איפה שעדיין לא קראו את המגילה, שיהיה סדר, קודם תפילת שחרית ואחר כך מגילה. אבל אם זהו זה, זה המניין. יש לי ברירה, או שאני עכשיו שומע את המגילה ואחר כך מתפלל, או שאני לא שומע את המגילה עכשיו, אני אחר כך צריך לקרוא את זה ביחידות. זה מה. לנהוג את העניין הקבלי גם כן, ואתה צריך לעשות השתדלות ולהשקיע בזה, אבל לא להפסיד על ידי זה את העניין העיקרי, שיהיה פרסום מניסי, קריאת המגילה. מה קורה אבל אם אדם עלול להפסיד קריאת שמעה בזמנה עקב קריאת המגילה? מסתכל בלוח, חוץ מהקיר עצמה, הוא בשעה 9:00. הוא מגיע לבית הכנסת ונזכר. אני לא רק לפני התפילה, אני עדיין אמרתי קיר עצמה. דברים מגברים, כן, גברים שחייבים בקיר עצמה מן התורה, כדי צריך שהזמן גרבה אנשים פחות מחויבות בזה, למרות שגם בזה. ציצית שם, כי יציאת מצרים, לא ניכנס לזה עכשיו, הכל פנים. עוד לא, ראיתי קריאת שמע, בשעה 9:14:30, עוד חצי דקה, אני מפסיד קריאת שמע, והנה החזה מתחיל להגיד לתקן את המגילה, מה אני אעשה? קריאת שמע זה דאורייתא. קריאת המגילה זה מצווה מדבר קבלה, כן? אבל זה כבר, קבלה כוונה למצווה מן הנביאים, אבל קריאת שמע לפני כן, אין מה לעשות. אתה תקרא עכשיו קריאת שמע, אחר כך תסתדר איכשהו עם המגילה. אין מה לעשות. גם קריאת שמע זה תדיר ולא תדיר, תדיר קודם קריצה, צריך להסתדר. מה קורה עכשיו להפך? אדם לא קרא את המגילה עד סוף היום, ודאי לא יתפלל מנחה. אם עכשיו לעבד יתפלל מנחה, תגיע השקיעה, וכבר אמרנו מקודם, אז הוא רק יכול להגיד את המגילה בלי ברכה, ספק. אבל הוא יכול להתחיל עכשיו. לסדר אז הוא יספיק. אז אומרים לו שמגילה קודמת. למרות שאתה תפסיד מנחה. למה? כי להפסד שמנחה יש פתרון. זה לא פתרון של הכתחילה. פתרון שבדיעבד, אבל יש פתרון. כן? למדנו עלינו שיעור ארוך פה בעניין הזה, עם כל הפרטים, שאדם שהפסיד תפילה, התפילה באה אחריה, מתפלל פעמיים 18, במקרה שלנו, הפסד את המנחה בגלל שהייתה צריך לקרוא את המגילה בזמן הזה. עכשיו הזמן שכבר עשו להתפלל מנחה, אבל בתפילת ערבית, ב-18 עד ה-18 הראשון, תתפלל בשביל התפילה החיובית הנוכחית של תפילת ערבית, כן? ולא תישאר בזה, אתה סיימת, תגיד כמה פסוקים ותחזור להתפלל. עוד פעם, 18, השלמה והחזר של תפילת מנחה שהפסדת. מה שהגיע במגילה, אין פתרון. אז לכן אומרים, תשמע, נכון, תדיר ולשם תדיר, תדיר קודם, אולי התפלל מנחה קודם. אבל מה לעשות, שאם התפלל מנחה, והפסיד קטע מגילה, הפסד יותר לשנה הבאה, אין מה לעשות. אבל תפילת מנחה יש לה תיקון. במצב כזה, קוראים את המגילה, והתפללים ערבית שתיים. נשים, אנחנו בשיעור שיסודו במוסד אור חייו, המצוין והנפלא, שהוא בעצם שיעורי תורה וחסידות לנשים, אז חשוב מאוד להדגיש, נשים חייבות בכל מצוות הפורים, כן? שאף הם היו באותו הנס, אם זה בגלל שאסתר המלכה הייתה המחוללת העיקרית בנס, אם זה בגלל שהגזרה שנגזרה על תו ונשים, כמו שכתוב בתפילת על הניסים, להשמיד, להרוג ולאבד חס ושלום תא ונשים ביום אחד, אז כשניצלו מהגזרה הזאת ותקנו את המצוות המיוחדות ליום הזה, אז כמובן לכל מי שניצל מהגזרות הללו, חל עליו חובת המצוות שהוא תקנו בגלל זה. ולכן, אז נשים גם כחייבות בכל מצוות היום הזה. כלומר, כל אישה חייבת בקריאת המגילה, בשלח בנות, מתנות לביונים וסעודת הפורים. ולכן האישה צריכה לשמוע את המגילה, האם האישה צריכה להשתדל לשמוע את זה דווקא במניין, או במניין של נשים גם כן עכשיו למניין לעניין הזה, או שאם בא להגיק עליי זה מספיק, אז יש בזה דיבור, הרמו, שוחר ארוך ומסתפק, אבל וכתחילה, אם היא יכולה לשמוע לפחות בציבור של אנשים שזה משמעות, וככה הנהג, יש הרבה מנהגים שיש לנו מההנהגה, כתוב שמעשה רב, כן, ההנהגה המעשית של הגרום שלו, זה לא ימוך שהוא היה בביתו, היו מתאספות אנשים, והיה קורה בשבילם, כן. אבל אישה לא חייבת, הוא כותב ככה, שזה בחורה, שאין אישה צריכה להדר לשמוע קריאת המגילה בציבור של נשים, אבל יש בזה עניין, מי רוצה ויכולה, ויש מצב כזה בלי מאמצים מיוחדים, זה חשוב, וכך היה בביתו נהוג המנהג. עוד נדבר על אנשים איך הם לעבוד בברכת המגילה וכו' בהמשך. בנוגע לקטנים שהגיעו לחינוך, צריך לדעת, וזה משום מה, ברוב שאנחנו לחוצים כדי שנשמע את המגילה כל כך טוב, אז אומרים לילדים, לכו תסתובבו, תשתובבו, היכה תנו, תנו מלוכה, תנו לנו להסתדר. אז זה לא נכון, שהאבא מחויב בחינוך הילדים שלו. זה לא רק להביא אותו לבית הכנסת, ושהוא יפוצץ קפצונים, ואיפשהו באיזשהו פינה. פירושו של דבר להביא אותו לשמוע את קריאת המגילה, שמעת ברכות, למה אתה מת, מסתכל בתוך חומש או סידור, או איפה ששמע את נוסח, את המגילה, מילה במילה. אז זהו, חשוב מאוד לשים לב בזה. עכשיו בנוגע לקריאה עצמה, צריכים לכוון, הן הקורא והן השומעים, לכוון, לצאת את החובה בקריאה ובברכות, כן? הבעל קורא, שצריך לכוון זאת אומרת, הברכות, להוציא את הציבור ידי חובה, והציבור מכוון לצאת ידי חובה. יש בית הכנסת מסודרים, דופק הגביים ומכריז, שכולם יכוונו לצאת ידי חובה וכולם לענות אמן. הרי בעיקרון גם מעניינת שהוא להג בעצמו גם כולם ברך בלחש, ולהקדים לסיים לפני שהחזן מגיע לסיום ולענות אמן על ברכת החזן. על כל פנים, זה בנוגע לזה. עכשיו, אישה לא מוציאה גבר, שאת הופכה גדולה, כשאין שום גבר שהיא מוכן לבוא לי בפעם גלה, ויש אבא זקן בבית, והוא חייב לשמוע בין אף אחד גבר שמוכן לבוא, ורק הבת או האישה אז אישה תקרא לו, אבל כתחילה צריך מאוד לא להגיע למצב כזה, אישה לא מוציאה גבר, אישה להוציא נשים מן הדין יכולה, והברכה זה היא לשמוע מגילה, לא על מקרא מגילה כמו שהנוסח בסידורים, אישה כשהיא מברכת לה לשמוע מגילה, בזוהר כתוב שאישה לא תקרא את המגילה, זאת אומרת היא לא תהיה בעל כורה, אפילו לעצמה, לא רק לא להוציא גבר, רק לעצמה, אם אין מי שיקרא לה, יש לה מגילה כשירה ורוצה לקרוא מתוכו, אישה וכתילה לא תתראה, ככה הוא בזור על פי פנימיות העניינים. אם קוראים את המילה לנשים, אז ככה, האישה וכתילה, יש ציבור נשים שלא שם את המגילה, והגבר לא יצא פה ידי חובה, הוא שמע בית הכנסת, הוא ישמע בית הכנסת, אז אישה, אחת הנשים, תברך, ותוציא את חובת הציבור. ככה נהוג, הגאון זלמן חבר'י גולדברג, זה גאון, צדיק לברכה, מעיד שהשוור שלו, חמיב, היה הגאון זלמן אוירבך, נהג שהוא קרא בפני ציבור של נשים, הרבנית ברכה להוציא את כל ציבור הנשים, מה שקידשנו, ציוונו לשמוע מגילה, או לשמוע מקרא מגילה, יש בזה שתי נוסחאות, ולא כנס הרגיל על מקרא מגילה, ויוציא את כל הנשים מדחורי הברכות, והוא, אבשר זמן עצמו, הוא קרא את המגילה בשביל כל הציבור. נוגע לברכה בסוף המגילה, ביחד רב את רבינו, אז יש בזה דעות, אבל אנחנו במנהגנו מברכים גם בציבור של נשים, אז האישה, אותה רבנית, אותה אישה, היא מברכת גם את הברכה שיום קראת המגילה, ואנשים עונות אמן, ויוצאות ידי חובה. בשיעור הבא בעזרת השם, עם משיח צדקנו, נדבר על דיני קריאת המגילה עצמה, המון המון הלכות חשובות, ובעזרת השם אולי גם צריך לדבר על משלוח מנות בתנות לאביונים. כל טוב, יום טוב, ומשנכנס אדם מרבים בשמחה, שיהיה את כל הסיבות לשמחה, הסיבות אמיתיות, בכל המצטרך.